ואשר יותר ראוי לתורה הם בני עניים, כדי איתה בפרק אלו נדרים, שלחו ניתם משם, כלומר מארץ ישראל, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה לישראל, שנאמר, יזל מים מדליו, מדלים שבהם תצא תורה. סתם הערה, לא סתם, הערה יפה של רבינו שליטה, זה שהיזהרו, למשכילים יזהירו, זה לא be careful, אלא זוהר. לשון הערה. היזהרו מבני עניים, זה תקבלו את ההערה. כלומר, תהיו מלאי זוהר מבני עניים שמהם תוצא תורה. כאן, זה סובל את זה לכאן ולכאן. וביאו דברים אלו. מה שמתחילה, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל, כי העני יותר מוכן שיהיה לו זרע תלמיד חכם. וכאשר גם דבר זה איננו רואות, כי האשר מצד שהוא בא לעולם הזה, איננו מוכן לקבל הזרע, שהוא מוכן אל התורה השכלית. רק העני, לפני שהוא משולם מן העולם הזה, ואין לו חלק בעולם הגשמי, הוא מוכן שייצא ממנו הזרע, שיהיה תלמיד חכם. יפה, תכף נסביר את זה. כלומר?
לאדם שיש לו יותר כסף, אז הוא יכול להגיד לבן שלו, עזוב, אני מוכן לזרע, תשאיתי מהתורה.
יפה מאוד. יפה מאוד, בוא נחכה רגע כמה שורות, אתה תראה שגם המהר"ל, אני אומר לכם, זה ממש מרתק, לקחת בנתיב התורה, לדלות מהמהר"ל את כל הביקורות שלו על מבנה לימוד התורה, מה קורה, ממה, מבנה חברתי, כן? אפשר לכתוב באמת מהלך, זה נשמע עכשיו כמו אקדמי כזה, הביקורת החברתית של המהר"ל למבנה המסורתי של העולם היהודי הישן. לא, זה קצת נצחפתי. אבל יש כאן ביקורת חברתית. כן, תשימו לב. תכף מה שרוני אמר, תראו מה הוא יגיד. וזה תבין, תכף נסביר את זה, כי זה קצת, אנחנו קוראים את זה מהר. נסביר את זה עכשיו. תלמיד חכם, מה זה שאני לא מוכן לקבל? מה זה אני מוכן לקבל את התורה? נו, מה זה מוכן? מוכן? מוכשר. כלומר, דווקא בגלל זה שאתה מבודד, דווקא שיש לך אדם שהוא מבודד מהנהנתנות, מהתוספות, הוא יכול להקנות לבן שלו את הערך האמיתי של לימוד תורה. אדם שמבודד, אדם שהרבה פעמים אתה מבודד את כל הדברים מסביב, אתה יכול לגעת בנקודת המהות. הרבה פעמים כל הדברים מסביב, מה זה הרבה פעמים? בדרך כלל זה תמיד, כשיש עיבוי מסביב, אתה לא נוגע בזה, אתה לא נוגע במהות. חס ושלום, שיהיה רק דברים שמחים, הרבה פעמים דווקא כשבן אדם מתמודד עם קושי אמיתי בחיים, הוא יודע להעריך את היום-יום, לתת את ההערה למקום הפרטי. כי כשיש לפעמים איזה ריבודים בחיים, משהו מהנקודה הפנימית משתקח. עכשיו, העני, אנחנו נראה, העני והענווה זה אותו דבר. אדם צריך ללכת עם הרגשה של ענווה ועניות. כן? ברגע שהיזהרו מבני עני, מי שגדל אצל עני, מבין, הוא יכול או להתרסק, או שיכול להגיע למקומות כאלה גבוהים שהוא מבין מה באמת מהות, מה באמת חשוב. זה הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שגדלו בבתים, כן, שההכנסה לא הייתה הכנסה גבוהה, במיוחד רואים את זה אצל בני הדור הקודם. אתה רואה שכולם מדברים, וואו, מה קיבלנו מבית אבא, איזה רכוש קיבלנו, כמה אבא שלי היה אדם פשוט וזה וזה וזה, ובכל זאת מה קיבלתי בכלל. וזה תבין, כן, הכהן רשאי לקנוס לפני ולפני ביום הכיפורים, כי אם בבגדי לבן, לא בבגדי זהב. זהב זה אדום, זה דין, זה דם, זה נוכחות. נוכחות בארצית. כן, זה צבע האדום. זה זהב, אגב, הוא הצבע האדום במתכות. לא הנחושת. הזהב מייצג את מידת הגבורה. הנחושת מייצגת את החיבור ביניהם, והכסף מייצג את הלבן, את החסד. לכן יש מצווה בעזרת השם, ביתו ובזמנו וכו' וכו', לקדש אישה, יש ככה לפי הקדמונים, בטבעת כסף. כן? גם להביא לה אחר כך בחדר איכות טבעת זהב, כי טבעת כסף היא חסכונית ביותר, אני אומר, כן? בין 26 ל-54 שקל, אבל באמת מצד העניין יש, כי זה עניין של דין, של חסד. האדום, הזהב, הוא ביטוי לנוכחות.
למה זה אדום? כן,
זה היתורים של הרב אליהו מכסף.
מה זה?
הוא אמר פעם שבגלל זה היתורים שיש לו על הגלימה עם כסף.
מה אפשר להוסיף אחרי זה? זה כאילו, זה אצל ה... טוב, מקובלים עליונים. גם בשבת, תשימו לב, הצבעים יש להם מאוד משמעות. הוא לא הולך בבגדי לבן, אבל הוא לא הולך עם בגדים שחורים, זה כחול כהה. אצל מרן הגרם אליהו. טוב, למה זהב זה בצבע אדום? ככה חזל מייחסים אותו. הצהוב הזה נופל לאדמומיות. זה זהב. כן, זה ה... במובן מסוים, כן, זה כאילו ה... זה הביטוי למקום הכי ארצי שיכול להיות. הזכירו לי אחר כך ביציאה ללמעלה, יש מהלך מאוד יפה על כסף, זהב, כסף ונחושת. הערה מאוד יפה על דרך הדרוש, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. כי בית קודש הקודשים לקדושתו מסולק מן העולם הזה הגשמי לגמרי, ולכן לא היה רשאי לכנוס לבית קודשי הקודשים, כי אם בבגדי לבן. וככה אני שאין לו חלק בעולם הזה, ראוי שיהיה לו הזרע שהוא מוכן לתורה, לא העשיר. וגם העני בשביל שאין לו גדולה וחשיבות, יש לו מידת הפשיטות. כמו הוא לשון עני, שהוא לשון הכנעה וענבה, ועני הכל לשון אחד. זאת אומרת, במובן מסוים...
גם עשיר יכול להיות עני?
בדיוק. מדהים.
מה זה מה אומר?
גם עשיר יכול להיות עני בתודעה של העני. ובאדם שמצליח להגיע למקום הזה, אשריו מה טוב חלקו. וזה עבודת פרך. עכשיו, אני לא מדבר על עני ועשיר בכסף, כן? הרבה יגידו, אוקיי, היום זה 50 מיליון שכל ההגרלה הידועה שכל הזה. אוקיי, תן לי 50, נסתדר עם זה העניין. עכשיו, בוא ניקח רגע את העני והעשיר בכל המושגים. כאן הוא מדבר על תלמיד חכם, לא רק על להיות תלמיד חכם, ולמרות זאת להיות בענווה של בוא נקרא לזה, של בן תורה רגיל, או של, הייתי אומר, אפילו של עם הארץ. לא להיות איזה נחנך קטנתי, לא הבנתי, לא יודע וכו'. צריך להורות, אבל להישאר עם המקום הנפשי הבריא הענב, ככה מעמידים זרע תלמידי חכמים. זו העבודה יותר קשה. אתם מבינים למה אני מתכוון? למישהו כבר תלמיד חכם, זה כמו שרב אילון אמר את זה פעם. איזו עשיר, השמח בחלקו. למי זה מופנה? לטעמי זה הערה יפהפייה, כן? לא, לא צריך ציונים ממני. למי זה מופנה האמירה הזאת? אז אמרנו, הפשט הוא, אמרתי לכם שזה לא פילוסופיה של אנשים מסכנים. אתה עשיר? אוקיי, לא זכית, אה? תשמח בחלקך. תאכל אבנים, תאכל סלעים, וזה לא משנה, תהיה שמח. אבל באמת עדיף לא להיות במקום הזה, כן? זה כמו, שפעם אמרתי לכם איזה חוכם אחד, אמר לי, שונא מתנה, תחיה, אוקיי, בסדר. אבל מי שאוהב אותם, חבל על הזמן. זה לא האמירה הזאת, האמירה היא הפוכה. אז אני אומר, איזה עשיר השמח בחלקו. האמירה הזאת היא דווקא מופנית אל העשירים. כי מישהו עני, אז הוא מבין את הערך... אתה מבין, הוא מבודד. אם הוא לא, הוא מבין את העבודה, שאם הוא לא שמח בחלקו, אם הוא לא מבין את זה, אז הוא לא יהיה שמח בכלל. אבל מי שכבר יש לו, וזה הערה שהרב העיר בשעתו, יפהפייה, אז אומר לו, עד רבה, בגלל שיש לך, בוא עכשיו תגיע למקום נקי, למקום מדויק, תדע לבודד את זה ותשמח במהות. זה יותר קשה. זה יותר קשה כי אתה נשען על משהו. בכל זאת, בתת מודע, שם אתה נשען בכל זאת על משהו. ואין ראוי אל התורה רק מידת הפשיטות, כמו שברנו בכמה מקומות. ואתה בעוונותינו הרבים, וזה עכשיו בקשר למה שרוני אמר, אין עשירים נותנים לב כי אם על ביניהם וקטני עניים, אין להם מאסף אותם לתורה ולתעודה, גם זה גורם חסרת התורה. במילים אחרות, השכבה שיש בה פוטנציאל עצום, נזנחת. ועניים לא מצליחים להגיע למקום של ללמוד, זה מדהים. המהר"ל אומר, כאילו, הנה יש כאן אנשים שיכולים להגיע להיות ענקים. למה? כי הם באים מאיזה מקום נפשי בנקודת זינוק יותר גבוהה. בוא נפתח אותם. זה נזנח. וכזכור את ההערה שהוא אמר קודם, גם כבר שמביאים מלמד, אז המלמד שם לב לעצמו, לאינקאם, להכנסה, והאבא שם לב באיזה מהירות נוכל לדחוס לו את כל השפיץ וורט וכו' וכו'. אומנם יש לך לדעת שגם אמרו במקום אחר בפרק חלק, זה שלח רב יהודה, היזהרו בבני עמי הארצות, שמהם תצא תורה לישראל. ודבר זה תמוה, כי למה עם הארץ יותר מוכן לקבל זרע תלמיד חכם עם משהו מוכן, תלמיד חכם, עד שמר שמהם תצא תורה לישראל. וגם על זה מעיד אחו שכך הוא. כמה פעמים אנחנו רואים משפחות?
דיברנו.
נכון. דיברנו על זה. עכשיו, הוא לא הזכיר את ה... אנחנו גלשנו למקום הזה. לא זכור לי שהוא דיבר על זה, מיקד על זה את העניין במדויק. ויש לך לדעת, דקה, אדם עובר, טוב דקה, קודם נעמיד את הדברים. ויש לך לדעת כי דבר זה כמו שנמצא באדם, כך הוא בתורה עניין זה. כי השכל יוצא ונולד מן האדם שהוא בעל גוף. שימו לב, יש חוק, השכל נח על מקום שיש בו כלי, גוף, יפה. כי השכל הזה צריך לנושא, ונושא שלו הוא החומר, ויוצא ממנו השכל אל הפועל. כמו כן מוכן האב שהוא עם הארץ ועל גשם, ונושא אל השכל, אז שיצא ממנו בן תלמיד חכם אל הפועל. ואילו אשר הוא תלמיד חכם בעצמו, הנה הוא כולו שכלי, ואין כאן נושא אל השכל, שהחומר הוא נושא שלו. כלומר, יש כאן איזה דבר מסוים. ברגע שיש תשתית חומרית, עכשיו אתה מחפש מהות. כן, זה עכשיו זה לא מין רק איזה מין משוואות חיצוניות. ברגע שיש לך תשתית חומרית, הקרקע עכשיו נוחה מבחינת סוד היצירה להופיע את הצורה. כשבן גדל באווירה של עם הארץ, של אבא עם הארץ, אז הוא בא ואומר, אבא שלי הוא כזה וכזה. כן? אבא שלו הוא כזה וכזה. אבל עכשיו הוא מרגיש שעכשיו, אני עכשיו כאילו נמצא במקום של בניין הקומה הבאה. אבל ברגע שכבר יש נוכחות של השכל, שכל נוסף לא יכול להופיע. קשה לו להופיע. דיברנו על זה פעם בזיקה לכיבוד אביהם, על צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע. מה זה אומר? עוד פעם, זה אומר שהתלמיד חכם זאת עבודת פרך. התלמיד חכם צריך נדרש לענבה פי כמה, פי מיליון, כדי לאפשר גם כן להמשיך את השושלת שלו הלאה. כדי להביא את זה למקום, אתם יודעים מה, מה, מה הוא צריך לעשות?
בעצם השאלה הוא אומר, יכול לעבוד הסבר לפעמים, למה עמוד בהם החורים שילדים של רבנים גדולים?
זאת בעיה. ההסבר הוא נעוץ בכמה מקומות. א', עוד פעם, אנחנו לא מדברים על הסברים סוציולוגיים של הדור הזה. הניסיונות הם עצומים, אדירים, אדירים, אדירים. היום, זאת אומרת, אני זוכר את זה שאני נכנסתי לישיבה, בשיעור א', אז הראש ישיבה אמר, אז בשעתו הייתי בשיעור א' בשעלבים, ואחר כך בשיעור מי, שיעור ב' במרכז. אז ראש הישיבה, רב שלזינגר, אמר לנו, אז היום, וואי, זה כזה קשה, יצר הרע, כזה, אני זוכר את זה. שולט, פעם אם היית רוצה לקנות איזה משהו כזה, אז הולכים ככה לקיוסק ההוא מאחורה, ככה וזה היום, זה וכו'. והדור ההוא היה תמים לעומת כל הדברים האלה. זה הסבר, נגיד, מקומי. באופן פנימי, הסכנה של תמיד חכם, וזה אני חושב למה שאתה מכוון אל יאור, הסכנה היא מהותית, כי אם אתה אחוז בשכל, כן, ואתה, לפעמים, עיוות שמה יכול להתפרש אצל הילד, זה תורה. לא כאילו אפילו לא באופן מודע, זה בתת מודע נתפס. שנית, וזו הנקודה שגם אם כבר אדם אחוז במקום הנכון, הוא חייב לפנות מקום לילדים שלו. לפנות מקום לא רק מבחינת זמן. לפנות מקום להיות כמו איזה חומר, כדי שהבן שלו יצמח על הרקע הזה. במה זה בא לידי ביטוי? שלא יהיה כאן סיסמאות? במה זה בא לידי ביטוי? שהבן נגיד יודע שכשנגיד אבא שלו, הנה דוגמה קטנה, שאבא שלו הוא רוצה להגיד דבר תורה מול אבא שלו, אז אבא שלו יושב, מקשיב, ולא כאילו ברגע שהבן אומר משפט, תבינו, זה התרגום הפסיכולוגי למה שכתוב כך. הבן אומר איזה משפט, ואז אבא שלו כאילו עולה, כזה ככה עם כל ההפצצות הכבדות, ובום בום 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 בום, כאילו הוא, אתה יודע, כאילו הוא עמד עם איזה רובה, נתן יריעה לאוויר, באופן אמר איזה וורט, הוא במהלך מלקחיים סוגר אותו, הצילו. אין כאן מקום להתפתחות. אם האבא לא יוצא איזה מין צעד ומפנה מקום מבחינת חומר, הצורה של הבן לא יכולה להופיע. ואז אם הצורה לא מופיעה, זה חזרנו לצדיק בן צדיק וצדיק בן רשע. דיברנו על זה, אתם יודעים למה אני מתכוון, כן? אתם מסונחרנים איתי, כן? אהבתי את המילה הזאת. לא משנה. מה קורה? אז הוא צריך, אז יוצא את זה, אקציה. יוצא משהו הפוך, כי הוא חייב את המקום. הנה, נגיד,
הבסיס זה בעצם לא להיות כלום?
לא, הבסיס הוא להיות עצום. אבל הבסיס הוא, וזה גם כן בחוש רואים את זה, שהרבה פעמים בנים גדולים, לאבות גדולים, היו בנים כאלה גם כן שבאו ואמרו, אבא שלי היה ענק, וואו, איך הוא תרגם את הכל, איך הוא חי את הכל, איך הוא זה, הייתי בא, איך הוא היה מלבן, איך הוא היה לוקח את השמועות. אני עוד פעם, אנחנו עסוקים בנפשות, אני לא נותן כאן משוואות, אבל באופן פשוט, אני זוכר, פעם הרב אלישע אמר לנו, הרב אלישע וישליצקי, כן? הייתי אז בשיעור ג' ד' במרכז. אני זוכר את זה מעניין, זה היה בחנוכה. זה ממש זיכרון מאוד חזק. הרבה פעמים אתה רואה תלמידי חכמים, גדולים, כן? צריך להתפלל. בן אדם צריך להתפלל על זרות לפני שהוא התחתן אפילו. שבעזרת השם הוא יזכה, זה עבודה עבודה. אבל אתה רואה תלמידי חכמים שהילדים שלהם אומרים, אנחנו מוכנים להיות הכל חוץ מרבנים. שום דבר, לא רוצים את זה. וזה לא בא ממקום כזה אנטי. והרבה פעמים זה בא ממקום שהאבא לא מצליח לפנות, לא יודע דורות אחרים, אני לא עכשיו מדבר בהקשר של דורות או מדרשי חזל, שאדם יהיה אכזרי כעורב על בניו, לא מדבר על זה, דיברו על זה ומדברים על זה גדולים וטובים ועצומים, כן? לא, לא, לא. הם לא אומר גדולים וטובים ממני, כאילו אני בליגה הזאת בכלל. מדברים גדולים ועצומים, ואני הקטן ככה באפר תחת כפות עגליהם. למה זה בא? הרבה פעמים זה בא, כי אין את המקום, אין שום איזה נקודת השקה, שהבן מרגיש שאבא שלו נמצא איתו, במין איזה בסיס שהוא מכיל אותו. הוא אבא שלו, הוא השכל הנבדל, אז באופן טבעי, הבן יורד למקום מלמטה. אבל אם אבא שלו, הוא נותן לו להיות בסיס, אם אבא שלו יודע כביכול לפנות מעצמו בתור תלמיד חכם, להיות בבחינת עם הארץ, וגם אם יש לך מאה וורטים לומר על מה שהוא אומר, חביבי, תתאפק, אל תדבר. תן לו נשיקה, אני מדבר על זה כפשוטו, בן שלך אמר חידוש, תן לו נשיקה. אתה יושב על שולחן שבת, כן? אחר כך בגיל ה-10 זה יותר מתגבר, ואז כאילו הוא יושב, ואז האבא ככה אומר, לא, אתה יודע, כאילו, אני עושה את זה ציורי, זה מצחיק, אבל תבינו, הציורי הזה, כן, אני לא מתרץ את עצמי, אוקיי, אבל הציורי הזה, זה מה שקורה בנפש. ואני יושב מול אבין, כאילו מפחד, אוקיי, עולה כאילו עם הצוללת, נותן איזה יריעה, ככה אתה יודע, בום. אז פעם הבא, הוא לא יעלה עם הצוללת. זה חזן באים ואומרים, נכון, אלה בני אדם, אדם ובהמה תושיע השם, אלו אנשים שערומים ביראה ושמים עצמם כבהמה. הגדולה היא להיות ערום ביראה, הגאון, אבל להגיע למקום שאתה מגיע למידת הפשיטות. אתה פתוח עם ילדים, בוודאי, עם האישה, עוד יותר בוודאי, כן? הדבר האחרון שאשתך צריכה ממך, זה לתת לה עצות מה לעשות בעבודה. דבר אחרון, אם היא באה ואומרת לך, ואם יש לך נטיות התאבדותיות, אז כשאשתך אומרת לך, אי, אז אתה ניקח וכך, ואז אתה אומר לה, בואי נה, היא צודקת, אתה היית? גמרת. אתה מבין? דבר ראשון, וזה קשור לזהות הנשית, דבר ראשון, תקשיב, ולא בתרגיל. אתה מבין, כאילו, לפעמים זה קשה לי לשמוע את זה, שאומרים בין, אוקיי, אתם מבינים, כאילו, באים בכם בהדרכות לפני החתונה, אוקיי, בוא נשב, בוא תשמע מה המפה שלה, בוא הטופוגרפיה הנפשית. אישה צריכה שידברו איתה, אוקיי? אתם מגיעים בערב הביתה, אני בכוונה עושה את זה כזה ככה. אני מקשיב לה. כן, אני בכוונה עושה את זה ככה, כדי שתבינו שאתה לא יכול לעבוד על אף אחד, בטח לא על אשתך הדוד איכשהו, על הילדים, אתה לא יכול לעבוד עליהם. כי הם עדיין לא עובדים בקודים שלך, הם עובדים בקודים הבראשיתיים. כן, אז אני אומר לך, אוקיי, אתה צריך להקשיב לאישה. בסדר. אתה מגיע הביתה, כן, אני אקח את הדוגמה הזאת, אחרי יום ארוך, הנה, לא משנה, חינה סלט, לא חינה סלט, אתה מתיישב, נס קפה בגודל של גלון, אוקיי? אתה כבר רוצה להטביע את עצמך בתוך זה, ואז אומרת, משה, שמעת מה קרה היום בעבודה? ואז אתה עושה לה, אוקיי, 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 וכולי, וכולי. על מי אתה עובד? ככה מתחילה סריטה שמתחילה להיפתח. סריטה עדינה. מתחיל משהו עדין של נתק. אבל אם אתה בא, ואתה יודע שזה עבודת השם שלך, לא תרגיל, לא כי היא צריכה וזה, ואתה מתחמן וכל הדברים. באמת, ככה אתה קונה קשר נפשי. תפנה את המקום, תוריד טיפה את ה... איך הרב אני אומר? תוריד טיפה נפח. כן? תקשיב, אכלת אותה? כן? אם לא אכלת אותה, אבל לא משנה. אכלת אותה? אכלה נפשית? אתם יודעים איזה בניין זה? אתם יודעים איזה דבר עצום זה? אל תיתן עצות, אל תיתן פרקטיקה, אל תיתן כלום. כל הבניינים הגדולים מתחילים מהמקום של הפינוי הנפשי. והסכנה הגדולה שכשאתה עוסק דווקא בניינים של מהות, תכף נדבר על כבוד תלמיד חכם, אתה נופל במלכודת הזאת. כי אם אני מתגאה בכך וכך, יש לי יצים מסעיות ופעם זה ופעם הוא ודברים כאלה, עזוב. אבל דווקא בדברים שזה כבוד השם, דבר השם בעולם, תורה, יש לך מה לדבר? בוא נראה אותך. בוא נראה אותך מפנה את החלל והענבה. ונים, זה הרבה עניינים, זה לפעמים מתפרש, זה מין תרגילים. אני לא אומר, עוד פעם, אני אומר את זה בצורה מצחיקה וכולי. כן, אני פשוט לא אוהב את לפעמים את המלאכותיות של כל התרגילים שבאים נמצאים מסביב. טוב, יאללה, קדימה. שימו לב כמה הענווה והפשיטות אי אפשר לחיות בלעדי זה. הלאה. אז דיברנו על בן עם הארץ. כמו כן מוכן אף שהוא עם הארץ בעל גשם ונושא אל השכל עד שיצא ממנו בן תלמיד חכם אל הפועל. ואילו אשר הוא תלמיד חכם בעצמו, הנה הוא כולו שכלי ואין כאן נושא אל השכל. שהחומר הוא נושא שלו. הוא לא נושא כלום. אתם מבינים מה הכוונה נושא? אין כאן בסיס. על מה? לאן הוא יגדל הילד הזה? סליחה, לאן הוא יגדל?
אפשר להבין את זה.
איך אפשר להבין את זה?
כל המילים, כאילו, לקרוא ולהבין את זה.
לא, זה, כי זה הקוד. בוא נקרא לך מילה במילה. אילו אשר הוא תלמיד חכם בעצמו, הנה הוא כולו שכלי. נכון? שכל הוא גורם דומיננטי, ראינו את זה. חומר זה הכלי. והם כאן נושא אל השכל. נכון? שהחומר הוא נושא שלו. מי זה אל כאן נושא אל השכל? שכל של מי מדובר כאן? של הבן שלו. אין כאן מישהו שיכול לשאת אותו. מה זה לשאת אותו? להכיל אותו, לתת לו להתפתח, לתת לו לחול. שכל לא יכול לחול לאוויר. הוא צריך להיות עם תשתית, הוא צריך להיות מחובר לאיזשהו מקום. אז מה קורה? מתמסמס. ולפי חכם הוא, יזהו בפני עם הארץ, שמהם תצא תורה לישראל כמו שהוא נמצא באדם, שהחומר נושא לשכל האדם. כי לגודל השכל שהיא התורה צריך לנושא חומרי. שמעתי על הרבה תלמידי חכמים גדולים, שלטעמי זה מדהים, שמפנים זמן ביום, שעה, שעתיים ביום, שכל כולם הם הילדים שלהם. לא כל כולם הילדים שלהם. אוקיי, איבני, בוא, אביא לך כמה תותחים עכשיו, אני מפציץ אותך בהפצצה, בהרשה כבדה, תלמד בפסור, סרט, סרט, וכו'. איתם, בלב של, כאילו איתם אפילו במקומות, במקום של הילד. תן לו להיות במקום הזה, הוא כבר יצמח. אני לא, הרי אני מוסר מודעה, אינני מחנך דגול, כן, יש לי פה קצת כמה אנקדוטות כזה, אבל זה, זאת עבודה שצריך ללמוד אותה. הלאה. סליחה? לא, לא הבנתי, סליחה?
מה
יזהרו מבני כי בני עניים נמצאים במקום, דווקא בני עניים, דווקא אדם עני פתוח לקבל את התורה. הוא פתוח, הוא נמצא בנקודה של ענווה.
ואדם שמולד
לא, אז אני אומר עוד פעם, אני אומר, אדם שנולד לתלמיד חכם, לפעמים יותר קשה לו. כי התלמיד חכם, יש לו צורה. יש לו כבר מקום משלו. זה לא שעכשיו... אבל מבחינת מקום נפשי, לפעמים יותר קל. זה הנקודה. וכבר ברנו, כי זה אתם נקריב ביום מהתחלת הספירה למתן תורה עומר מן הסעורים. שימו לב, דבר ראשון מקריבים עומר מן הסעורים, שזה מחל במה, שרדו כסעורים מחל במה חומרי, כן מילה לאל מתן תורה רק מתוך מדרגה חומרית, שהוא הנושא שלה, דברי מן החומרי יוצא השכלי. הכלל הזה הוא עצום. אתה רוצה להתחבר לבן אדם, תגיע דרך המקומות הראשוניים שלו ותתקדם איתו הלאה. אתה רוצה להתחבר לאשתך, תגיע למקומות העדינים, הנפשיים, כמובן עם יעד של תורה. כן, לא רק תתבחבש בכל הדברים האלה. צריך יעד שאתה נבנה איתו. אבל הרבה פעמים מה שקורה, מדלגים מדרגות. בונים את עולם הרוח ולא את עולם הנפש. ולפי חכמו יזהרו בבני עם הארץ, כי התורה נושא שלה רוח חומרי שאין השכל בעולם הזה מציאות בעצמו. רק שיש לו נושא חומרי. והבן הדברים האלו מאוד, כי הם עמוקים. ומכל מקום דבר זה שייך בדברים שהם בעלי שכל. כן? כל זה מדובר אנשים שהם בעלי שכל. כן? אבל בנותיהן, שאין האישה חוכמה רק בפלך, אוי ואבוי, על בנותיהן אמרו, ארור שוכב עם בהמה, ואין להאריך בזה כאן. הביטוי הזה, ארור שוכב עם בהמה, אומר גם כן בזיקה לעוד מקומות אחרים, זה מדבר על גסות נשית. לא ניכנס לזה עכשיו.
של בנות המארץ?
זאת אומרת, כן, אם מזהים אצל בנות המארץ, לפעמים אצל האישה, כיוון שהיא נוטה על העולם הפרקטי, אז היא לוקחת את הגסות של האבא ומעצימה את זה עצרת מונים. ארור שוכב עם במה, נגיד זה גם כן על אישה, כתוב בגמרא שטובעת בפה את בעלה. אז כתוב מי שטובעת לאישה אסור לטבוע בפה את בעלה למעשה של ייחוד, אבל לבעל כן, כי אצל אישה ברגע שהיא טובעת בפה זה כבר ביטוי להחמצה כזאת גדולה שזה גסות. אז חזל אמרו ארור שוכב עם במה, דרשו את זה על הפסוק. ומצווה ברור למה זאת במה. למה? כי זו חומר. לא, שההדגשה וכל הדברים האלה נאמרים, סליחה, לא הבאתי לגמרי. כל הדברים האלה נאמרים בזיקה לבנים של עמי הארצות. אבל בנות עמי הארץ תיזהר מהם. לא תיזהר, יזהרו בהם, כאילו, במובן החיובי, אלא במובן השלילי. כי הרבה פעמים כשאישה גדלה ברקע חומרי, כן היא יכולה ליפול למקום מאוד מאוד נמוך. למקום גס. עכשיו זה הדור שלנו, דור אחר לגמרי, אני לא אומר, עוד פעם, רלוונטי לכל הדורות, אני אומר, קצת הערה ממקומות אחרים, שבדור שלנו כולו זה דור שמחפש פנים. זה הדבר המיוחד לדור שלנו. לכן הרבה פעמים אני אומר שגם בני וגם בנות שבאים מכל מיני רקעים, לא איי איי איי, מגיעים למקומות עצומים ונפלאים.
לא אומר שאי אפשר להיות גסים.
איך, סליחה?
לא אומר שאי אפשר להיות גסים.
נכון, נכון. ובכל זאת יש אווירה כללית של דור. המצווה לה... מה?
אבל זה דיוק פסוק. כן, זה אומר מכל מקום דבר שזה רק בדברים שהם בעלי שכם. אז מודה, הם לא בעלות שכם?
לא. כן. לא. כן? לא. מה הכוונה? מה זה נשים הם לא בעלות שכל? אוי ואבוי, כן, מקליטים. מה זה נשים אינם בעלות שכל? כי מה אמרנו? כן, מה זה חומר? זה לא כאילו שהאישה כל היום, הביטוי חומר זה ביטוי לקונקרטיזציה. זה הביטוי. בעלי שכל זה המחשבות הגבוהות, שכל וכו' וכו'. נשים הם בעלות חומר, נדגיש, חומר זה לא חומרנות, אלא זה המקום הקונקרטי, תרף נראה ארץ ישראל לבחינת החומר של הצורה, זה היכולת לבטא את הדברים. אישה שנגיד מתעצמת בעולם השכלי, כן? זה לא פונקציה של ידע, זה פונקציה עכשיו, שימו לב, שכל וחומר זה גם פונקציה נפשית. לפעמים אישה מציבה את עצמה במקום של השכל, יכולה להיות גאון עולם ועדיין לראות את עצמה בבחינת חומר, כן? אבל אישה שמציבה את עצמה במקום של השכל, היא יוצרת, היא נהפכת, היא מאבדת לפעמים את הזהות הנשית שלה. מאבדת חלקים באישיות שלה שגורמים לה להתבלגן עם עצמה. כן? לכן, זאת היא האמירה. הבנתם את הנקודה? הלו? כן? בסדר? לענייננו, מצווה עליו לגדל בנו לתלמוד תורה, הוא שכרו שהוא בן העולם הבא. ובפרק הרבה פסחים, שלושה מנוחה לעולם הבא, הדר בארץ ישראל, והמגדל בנו לתלמוד תורה, והמבדיל על הים במוצאי שבת. והוא דמשייר מקידושה לאבדלתה. כלומר, משייר מהיין של הקידוש ליין של ההבדלה. יפה. ודבר זה צריך טעם למה באלו שלושה דברים זוכה לעולם הבא. דע, כי העולם הבא הוא נבדל. וזהו עצם העולם הבא. כמו שאמרו, בכל מקום העולם הבא אין בו אכילה ושתייה, אלה צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ועל הממרה הזאת של חז"ל יש לכם שדה עבודה רחב מאוד. מה הכוונה? אין אכילה, נהנים, עטרות, אין מנוחה לצדיקים, וכן הלאה וכן הלאה. באופן פשוט, עולם הבא הוא המקום הנבדל. ואלו שלושה דברים האדם עשה אותם נוטה להיות נבדל מן הגשמי. ולפיכך ראו שיהיה בין העולם הבא, שימו לב למה זכינו. כי הארץ הקדושה, הדר בה הוא דר במקום שיש לו קדושה. וכמו שאמרו, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. בכל זה תמיד אומרים, אוויר עד ארץ ישראל מחכים. סימן לדבר, בבבת רדף חנק. כן, שם זה מחכים מול חנק. אוקיי. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, שכל עניין ארץ ישראל הוא מעלתה שהיא נבדלת מן הגשמי. שהרי היא קדושה. למרות שהיא גשמית. למרות שהיא ארץ. למרות שהיא חומר. זה לא משנה, תכף תראו, ארץ ישראל היא עולם החומר, היא ממד החומר, אבל היא נבדלת. אפרופו, אישה, מה שאמרתם, היא יכולה להיות בבחינה הזאת, אבל עדיין להיות נבדלת. והמגדל, ירושלים זה עוד יותר, האזור של המקדש עוד יותר, זה עשר הקדושות. והמגדל, נכון, זה שאנחנו יושבים פה ולומדים תורה, כל כך קרוב לבית אלוקנו, בוודאי. והמגדל בניו לתלמוד תורה, שהתורה היא שכלית, והוא מגדל בניו לתורה ונמשך אחר השכלי הנבדל, ובזה גם כן ראוי לעולם הבא הנבדל. נקודה. והמקדש על היין והבדלה על היין, והמקדש על היין והבדלה על היין במוצאי שבת, מורה על זה שיש לשבת קדושה נבדלת. כן? וכמו שאנו אומרים, בהבדלה המבדיל בין קודש ובין החול, והוא מורה על קדושה נבדלת, אגמרי מן החול. מה אמרנו? מה אמרנו בינתיים? איזה שלושה סוגים? שימו לב, קדושת המקום, קדושת האדם, קדושת הזמן. ואמר, זה משאר מן קדושה או מהקידוש להבדלה. כי אם לא היה זה, אין אומר ששבת הוא נבדל וקדוש, רק בצד מה? אין לו נבדל לגמרי, אבל כאשר משאר מן קדושה להבדלה, הוא מורה בזה כי הקדושה שמקדש השבת בכניסתו גורם אל ההבדלה בסופה. וזה מורה כי השבת קדוש ממחילת הקדושה הצופה, ובזה השבת נבדל לגמרי. כלומר, יש, זה כמו ההבדלה בעצם והבדלה במקרה. אתה מראה שיש כאן הבדלה מהותית בזמנים. וכאשר אדם נמשך אחר הקדושה הזאת, הוא ראוי לעולם הבא. כן, שהוא נבדל לגמרי. ראוי לעולם הבא, במשמעות כל פעם הביטוי, ראוי זה לא רק, אוקיי, אתה בסדר גמור, אני אשפר אותך. ראוי, הכוונה, הכנת את עצמך, אתה עכשיו קשור בזיקה פנימית, או אפילו מעבר לזיקה הזאת, בקשר פנימי אל העולם הבא. והנה, אלו שלוש הקדושות הם זו למעלה מזו. כי קדושת ארץ ישראל היא קדושה תחתונה, שהיא לארץ, שהיא בעלת חומר, ואינה קדושה נבדלת לגמרי. ועוד על זה המגדל בניו לתלמוד תורה, ודבר זה עוד יותר קדושה ונבדל מן הגשמי. מגדל הבן שהוא אדם שכלי לתלמוד תורה. אחר כך הקדושה העליונה נבדלת לגמרי שמבדיל על היין, ודווקא מבדיל על היין, כן, מיוחד להבדלה כאשר בארנו אצל המבדיל על היין, אב אלון בנין הראויים להוראה, שנאמר להבדיל ולהורות, ואין כאן מקום זה להאריך. שימו לב, הארץ, ממד ראשון, הממד השני זה הממד הממצע, שזה האדם, שיש בו גם כן רכיב ארצי ורכיב שמיני, ויש לך את הרכיב העליון, שזה הרכיב של הזמן, שהזמן הוא כולו דבר בלתי נתפס, בלתי מוחש. כן? במיוחד קדושת השבת, שזה קדושה אילאה. שהיא לא קדושה שקשורה לאדם. זה לא ישראל דמקדשים הוא בזמנים. יפה. ואלו שלושה דברים שזכרנו, שזכרו הם נגד שלוש קדושות שאנו מקדישים מהקדוש ברוך הוא, והם, זו למעלה מזו, והם כנגד שלושה עולמות, כמו שתרגם אונקלוס, כמו שהתבאר, קדיש, על הרע עובד גבורותיה, לא רגע אחד. נו, קדיש, קדיש בשמי אילאה, וקדיש לעלם עולמי על מיין. ועל ידי אלו שלושה קדושות מוכן האדם אל הקדושי העליונה, הוא קדושת עולם הבא ופירוש זה ברור, כאשר תבין מאוד. ודע עוד, כי האדם לשלושה דברים, זה למעלה מזה, האחד הוא הגוף המקבל לנשמה, ואם האדם רוצה שיזכה לעולם הקדוש שהוא עולם הבא, צריך שיהיה גופו אשר הוא מקבל לנשמה, גוף קדוש, ועוד יהיו כוחות שלו, אשר הם כוחות נפשו, בקדושה, ואז ראוי אל העולם הבא הקדוש, ועוד יותר, שתהיה הנשמה שממנו כוחות אלו קדושה, שממנו כוחות אלו קדושה לגמרי מן הגוף, כי אלו שלושה הדברים הם באדם, הגוף והנשמה והכוחות של הנשמה. שמת לב, רובד ראשון זה הגוף, כנגד הארץ, כנגד ארץ ישראל. הרובד השני זה הנשמה, או תקראו לזה הנפש, זה הכוח המקשר. זה נגיד מי שמלמד את בנו לתורה. והצד השלישי הוא הכוח הנבדל לגמרי, שזה ממנו הוא קורא לזה הכוחות של הנשמה. ואמרנו פרק זה בעשרה מאמרות, ואשר הוא זוכה לעולם הבא, הקדוש הוא על ידי שמקדש עצמו באלו שלושה דברים. עוד פעם, ואשר הוא זוכה לעולם הבא הקדוש, הוא על ידי שמקדש עצמו באלו שלושה דברים. וכאשר הוא דר בארץ ישראל אדמה קדושה, וזה מקדש גם כן אדמה שלו הוא בגופו. מדהים. אתה דר בארץ, זה לא רק שאתה עכשיו מקיים מצווה. שימו לב את ההשפעה של המצווה על המקום שלך. אתה פועל קדושה בגוף שלך. אתה נמצא בארץ קדושה, הגוף שלך מתקדש. באופן סגולי ובאופן ממשי. כן, אתם מכירים את הבח המאוד מפורסם בסימן רשחת, שדיברנו על זה פעם, נכון? לאכול מפריה ולסבוע מטובה. הבח אומר שהטור מביא שם המחלוקת, האם אומרים לאכול מפריה, סימן רשחת, האם אומרים לאכול מפריה ולסבוע מטובה? אז חלק מהראשונים, לא, מה פתאום באת פה בשביל לעשות אני יודע שניצלים על האש, כן? הרי היה יום העצמאות, עזוב את זה. אבל אל תאמר נכון מפריה ולסבוע מטובה. אומר שם הבח רעיון דבר מדהים. כן, לומר את זה, ותשימו לב גם כן בתנ"ך ישמעו לנו כשם מביאך על ארץ, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אומר הבח, כן, לומר את זה, משום שהקדוש ברוך הוא שוכן בארץ, וכלשונו אני מצטט, שוכן בממש. קרי, כשאתה אוכל מפרי הארץ, אתה סופח לגוף שלך את הקדושה האלוקית שבאמת מסתתרת באדמה. והדברים של הרמב״ם, אנחנו בערב שמיטה. הרמב״ם הידוע שיש מצווה לאכול מפירות השמיטה. כמה התפתלויות אנחנו עושים כדי לא להגיע לאוצר בדין. אוקיי. ואנחנו מביאים נוחים ולא נוחים, יש בזה גם כן הרבה פועל לשתיק. אתם יודעים, יש דלת מסתובבת. כן, הרבה פעמים קונים מנוחים, אבל הנוחים איפה הם קנו? כן, קנו מהארץ, העבירו לירדן, אז הכניסו לך את זה. אבל לא משנה. בקדושת השמיטה בכלל, אתה אוכל, אתה סופח לתוכך את הקדושה כפשוטו. אז לכן אמירה... מצוין, אתה מוסיף קדושה. בעיה, אנחנו עושים פיתולים. רק שני אחד, אני רק אגמור את זה. וכאשר הוא דר בארץ ישראל, אדמה קדושה, כמובן, סליחה, אני לא רוצה להטעות. צריך להיזהר, אם זה עוצר בדין, לגבי כסף, לגבי לא להשחית את הפירות, ואם נשאר לך חתיכה, הבעיה היא זה שנשארים חתיכות, או להשחית את הפירות. חלה להם קדושה. כן, זה דיון, נגיד, נשפך טיפה, אז יש ככה, דנים על זה. צריך להיזהר בזה יותר. הנה חינמי, אבל איפה שיש סיכון יותר, אז זה גם סיכון יותר גדול. אבל הקדושה היא בגוף, כן? בגוף של האדם נברא מן האדמה של ארץ ישראל, מפה. וכאשר הוא דר, וכאשר יש לו קדושה מצד הגוף, יש אליו הכנה אל העולם הבא. אתם מבינים? זה דבר מדהים. יש לך הכנה אל העולם הבא. דומה כמי שיש לו אלוקה. אתה בנוי, אתה מוכן לזה עכשיו. אתה לא, איך, מה כתוב? ישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בתהרה. נכון? אתם מבינים כאילו את הרעיון שעומד מסביב לדבר הזה? אתה עכשיו מוכן. איפה, אבל כמובן, כמו עם אוצר בדין, גם עם ארץ ישראל. איפה שיש סיכוי גדול, יש סיכון גדול. קשה מגדל בנה ותלמוד תורה ובנה ומכוחות שיצאו ממנו בזה כוחות שלא הם קדושים ונבדלים מן הגשמים. וכאשר מבדיל במוצאי שבת בדבר זה נשמה שיש לאדם נפש יתרה בשבת, נבדל לגמרי מן החולת שיש לו נפש קדושה לגמרי, כאשר משאר מן הקדוש להבדלה ואז ראוי לעולם הבא. אני רוצה רגע לתקן משהו. קודם קראתי בפסקה הקודמת... קראתי, אמרנו שתהיה כוחות נשו בקדושה, ועוד יותר שתהיה הנשמה שממנו כוחות אלו קדושה לגמרי, שממנו כוחות אלו קדושה לגמרי מן הגוף. לגדל את בניו, זה הביטוי לכוחות שלו, זה הביטוי לגילוי שלו. אמרנו הנשמה, דבר ראשון גוף קדוש, ועוד יהיו כוחות שלו הם כוחות נשו בקדושה, ואז הדבר השני, ועוד יותר שתהיה הנשמה שממנו כוחות שלו היא גם כן קדושה. אז הכוחות שלו זה ביטוי למי שמגדל את בניו לתורה.
אתה המדרגה הכי עליונה?
לא, זה הדרגת הביניים. הדרגה הכי עליונה זה המקום שאתה מתייחד עם הקדושה של השבת. כן. אלא איך הבנת?
שכאילו הרב אמר שבעצם האדמה, כאילו מלשואת מהאדמה, וזה הרב מגדש לגוף שלו.
כן.
אבל רשום פה, וזה מקדש גם כן אדמה שלו.
כן.
הוא בגופו בעצם, הגוף שלי מקדש את האדמה שלי. ואז בעצם כל הפרות שלי, כל מה שאני נוטע באדמה, כל מה שאני נוטע באדמה שלי, זה בעצם מה שנותן לי. כאילו תכלס, כאילו יש את האדמה פה, אז יש בה את הקדושה שלה, זה אוקיי. אבל בעצם בזה שאני בארץ ישראל, אז אני מקבל מעביר של ארץ ישראל ומה שנבט באדמה, מה שאני נכה באדמה, אז בעצם מתברך על ידי, מכוח ארץ ישראל.
תראה, אני... זה נכון, אבל אני בזה, אני חושב שבכל זאת, בכל זאת נראה לי כמו שאמרתי, ולמה? כי המשפט הבא שהוא אומר, והגוף של האדם נברא מן האדמה של ארץ ישראל, וכאשר יש לו קדושה מצד הגוף, יש אליו הכנה אל העולם הבא. כלומר, ברגע שאתה מקדש את הגוף על ידי האדמה, אתה דר בארץ ישראל. או שאתה מקדש את האדמה, האדמה היא קדושה, אבל הגוף שלי הוא כאילו שייך לאדמה. ברגע שאני מקבל את האדמה הזאת לתוכי, אני חי באדמה הזאת, אני גדל עליה. יש רכיב באדמה הזאת שקשור לגוף שלי, שהוא בחינת האדמה של הנפש.
זה כאילו הקבלה, ואז כאילו כמו שהיינו צריכים מהאדמה, ככה האדם בעצם יוצר מהאדמה.
למה יוצר?
לא, אני לא, עוד פעם, יכול להיות שזה נכון, אבל אני לא רואה את זה פה, כי מה שהוא מדבר, זה לא שאתה פועל באדמה, אלא מה אתה מקבל מהאדמה, זה מי שדר בארץ ישראל, הוא מקבל קדושה מן האדמה. זה לא שעכשיו אתה מקדש את האדמה. אתה מבין, האמירה בחזל כאן זה מי שדר בארץ ישראל, מי שמגדל בניו, מי שמבדיל, מקבל קדושה נבדלת. מה אתה מקבל מהאדמה? ובכלל, למה האדמה בכלל יכולה לתת לך? אז המהר"ל בא ואומר, אתה נוצרת מהאדמה הזאת, שנית. האדמה היא בחינת הגוף. סליחה, הגוף הוא בחינת האדמה של הנפש. תשימו לב איזה ביטוי מדהים זה. אתה מבין, הגוף שלי... זה האדמה שהנפש צומחת עליה. בסדר?
רב, לכן מתכן גם הארץ מקיעה את מי שמותן?
יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. כל הדברים האלה, מה שאתם... באמת, אתם לוקחים אותנו, ככה צריך לראות במשקפיים האלה את חז"ל. חז"ל, את התורה ואת חז"ל מגלה נתיבותיה. כן? שהקשר הוא קשר מהותי. זה לא כאילו, אוקיי, לא תהיו בסדר, נשים אתכם בבית מעצר. הקשר בין החטא לתוצאה, כמו הקשר בין המעשה הטוב לתוצאה, הוא קשר, בוא נקרא לזה בלשון המהר"ל, עצמי, לא מקרי. הלאה.
מה המשפט שהרב, ההגדרה
שלך
שפה מתן?
איך, סליחה?
הגדרה שלך, שהרב ביטל. שהארץ, שהשכם, הכנה.
לא, מה שעכשיו אמרתי? לא, אמרתי שהגוף, הגוף, הוא האדמה שהנפש גדלה עליה. תבינו, תבינו למשל, עוד פעם, בהקשרים אחרים. אני אומר, עוד פעם, חבר'ה, קחו את זה, עכשיו זה לא הנושא שלנו, אני פותח את זה בכמה פעמים, כדי שאתם תעשו את העבודה בהקשרים אחרים. אמרנו, חומר, אדמה, ארץ, מה עוד קשור לזהות הזאת? מי עוד צריך להיכנס לקבוצה הזאת? אישה, יפה מאוד. אישה היא החומר. עכשיו תבינו, מי שלא נושא אישה, על מה התורה תחול? תחזרו דף אחד אחורה. אין בחינת, עוד פעם, אין חומר, אין תשתית, על מה זה יחול? אתה רק שכלי. שמה? לא, 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 אל תיקח חריגים, על בן עזאי וכל דברים. לא, משה רבנו גם כן חריג, זה ביסוד התורה, בלי חריגים. אני אומר באופן כללי, כן? אתם מבינים? זה לא רק ועוד, כל השרוי ולא אישה, כאילו, שרוי ולא תורה, למה? כי כל הזמן הולך על שידוכים, אי אפשר לשבת סדר כמו בן אדם. זה גם נכון, אבל לא משנה. זה לא משנה, יש כאן משהו שחסר בביטוי של התורה. אתם רואים, תשימו לב, המילה ארץ אוטומטית צריכה להדליק לכם את הנורות של ארץ, ארץ ישראל, חומר, לבנה, אישה, תשתית, אדמה, וכולי וכולי.
שתי המושגים, תבלבל לנו קצת המושגים, אדם גוף נשמה ואז כוחות נשמה?
אדם, עוד פעם.
לא, אדם כוחות נשמה ואז נשמה,
לא? לא, ככה הוא אמר. בוא נקרא זה עוד פעם, וגעות, כי אדם יש לו שאלה דברים, אני חוזר אחורה. האחד הוא גוף המקבל הנשמה. ואם האדם רוצה שיזכה לעולם הקדוש או עולם הבא, צריך שיהיו גופו אשר הוא מקבל הנשמה, גוף קדוש. ועוד, יהיו כוחות שלו אשר הם כוחות נפשו, בקדושה. נכון? ואז ראוי לעולם הבא הקדוש. שזה מי הכוונה כאן? בהגבלה. בהגבלה, זה ארץ ישראל. מגדל בניו, תורה. כוחות נפשו, אתם מבינים, זה השלב, כאילו מה שיוצא ממנו החוצה, זה הילדים. ועוד יותר, שתהיה נשמה שממנו כוחות אלו, קדושה לגמרי מן הגוף. שזה מה זה מקביל, לקדושה השלישית, ששם מה דיברנו על זה שמבדיל. ההבדלה,
מה זה בדיוק?
זה המקום שלך כבר. תשימו לב, עוד פעם, בוא ניקח את זה רגע בהכללה. אוקיי? כשאתה מדבר על האדם העצמי, כשאתה מדבר על האדם הפרטי, אתה מדבר על גוף, כוחות הנפש, והזהות העליונה הנשמה. כשאתה מדבר בהכללה יותר גדולה, אז על הגוף זה הארץ, כוחות הנפש, מה שיוצא ממך החוצה זה הילדים, והקדושה העליונה זה שאתה יודע לקדש את השבת, נכון?
אבל אלה מותים לשלושה
האלה, אחד חוץ מקבל נשמה, שני כוחות שלו של כוחות נפש, ושיש נשמה של נשמה של נשמה של נשמה של נשמה. מה זה אלה מותים לשלושה? לא, זה שלושה נדבחים. כלי, כוח ממצע, ו... דבר עליון, דבר נבדל. זה, או כמו במקום אחר שהוא כותב, גוף, זה החלוקה של גוף נפש שכל. גוף, נפש, שכל. כי רק נגמור את הפרק, וכאשר מבדיל במוצאי שבת בדבר זה נשמה, כאשר מבדיל במוצאי שבת בדבר זה נשמה שיש לאדם נפש שתראה בשבת נבדל לגמרי מן החול, עד שיש לו נפש קדושה לגמרי, כאשר משייר מן הקידוש להבדלה, ואז ראוי לעולם הבא. הוא משייר בעצמו מה שהוא נבדל. ודברים אלו גדולים ונפלאים מאוד מאוד, רק באנו לבר לך מעלת גודל, מעלת המגדל בניו לתלמוד תורה, ואחר שיבר לך מעלת תלמידי חכמים שיש להם מדרגה שכלית, זה יופי את הקשר הסיבתי, מזה מתחייב, כי ראוי לנהוג בהם בכבוד. וכאן עכשיו השאלה, מה זה כבוד?